שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק מספר 80 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות, אבל לוקח מאוד ברצינות את המקום השלישי בתחרות פודקאסט השנה של גיק טיים. אני ממש רוצה להגיד תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהצביעו והצביעו עבורי בתחרות הזאת בקטגוריית לייפסטייל. הכי הרבה לייפסטייל בחיים שלי זה בהחלט זה, זה היה מאוד מאוד כיף ולא מובן מאליו. היו שם מלא פודקאסטים הרבה פחות נישתיים, כן, אני לא רוצה להעליב אף אחד ואף אחת, אבל אנחנו בהחלט לא הקהל הגדול ביותר בארץ. לא סתם הקטגוריה הזו כבר 5 שנים ברציפות שייכת ומנוצחת על ידי פודקאסט בשם חושבים טוב, וזהו, זה פשוט מדהים. תודה רבה, רבה, רבה. אני לא רוצה להגיד משהו כמו שנה הבאה מקום ראשון, כי אני יודע שאין סיכוי. מבחינתי כל שנה מקום שלישי, פגז, אני מבסוט. אוקיי? אוקיי. תשמעו, עבר חודש מאז הפרק האחרון, ווואו, איזה חודש עמוס זה היה. אני באמת באמת לא חשבתי שזה יגיע לכדי כך, וזה יפתיע אותי כל פעם מחדש. הייתי במלא סדנאות ופגשתי מלא מאזינות ומאזינים בחיפה, בירושלים, בתל אביב, בצומת בילו. היו סדנאות Isle of Jura וסדנאות פרטיות, הייתה סדנת סוגי חביות, וללא ספק גולת הכותרת הייתה סדנה מספר 26 של CSFC, מועדון הכיופים של חוזק חבית, שעסקה בגלנפידיך. אנחנו טעמנו 8 בקבוקים שונים, שאף אחד מהם הוא לא קוריינג', חלקם אפילו לא מהדורה. היו שם 2 קאסק סמפלס, והיו שם חביות בודדות של מבקבקים עצמאיים. ואני רוצה לתת לכם איזשהו טיפ, שיש מהדורה שנקראת גלנפידיך 22 שנה, גרן קורטז, 44.3% אלכוהול חוזקה, בפיניש שרי פלו קורטדו. זו מהדורה שהיא בלעדית לשוק הסיני והטיוואני. היא עולה שם, נדמה לי משהו כמו סביב איפשהו בין 850 ל-1000 שקל, נגיד, משהו כזה. עכשיו, אם אתם אוהבים גלנפידיך, ואם אתם מוציאים כאלה סכומים על בקבוקים, תשמעו, זה היה בקבוק מאוד טעים. שרי מעולה, הוא הרגיש יותר חזק מ-44.3%, בוודאות. ואם יש לכם מישהו שמבקר בסין או בטיוואן, ואתם מוציאים כאלה סכומים, אני יודע שזה לא מעט כסף, אבל וואלה, זה פשוט בקבוק נהדר, למי שחובב גלנפידיך במיוחד. אוקיי? אוקיי, טוב. אז מה יש לנו בפרק מספר 80? ובכן, ובכן, ובכן. יש לנו פינת חדשות עם 8 אייטמים שמשלבים יוקרה, תיירות, חביות יין איטלקי, הכרזה לחיקו חובבי וויסקי מרושן רבים, ולפני הכל פרישה של דמות מוכרת בתעשייה. יש לנו פינת היסטוריה שהיא לראשונה למזקקה סגורה שלא תיפתח שוב, כנראה, אוקיי? Never say never, אבל כנראה שאנחנו לא נראה אותה חוזרת. ובפינת עומף תואם, 3 טעימות, 2 מהן סקוטיות ואחת אמריקאית, אבל לפני כן. דבר נוסף שקרה בחודש הזה או בזמן הזה הוא החבית החדשה שלי. ואם אתם עוקבים אחריי בסושל מדיה, אז ראיתם את זה כבר, אבל מכיוון שלא כולם עוקבים אחריי, כמובן, כן, אני לא איזה סלב, וגם בגלל שלפודקאסט יש חיים משלו, אין מה לעשות, אני כל שבוע שומע על מאזין או מאזינה חדשים, שפתאום התחילו לשמוע את הפוד, או מהפרק האחרון שיצא, או סתם ככה מההתחלה, אז אני רוצה כן לחלוק את התהליך הזה, בעיקר כי הוא היה כיף, אני חושב שיכול להיות שהוא יעניין חלק מכם, והוא גם היה מאתגר. וחשוב לי להדגיש שבסופו של דבר, כיף ככל שזה יהיה, לקנות ולבקבק חבית שלמה זה סיכון. אוקיי? אני לא מספיק עמיד בשביל לעשות זה בשביל הכיף, אני יודע שיש כאלה שיש להם את האמצעים ואת הרצון, ופשוט לבקבק חבית, אם נגיד לאיזשהו אירוע משפחתי כמו איזה חתונה או משהו, או סתם בשביל הכיף שלהם, אני לא נמצא שם, אני מאוד רחוק משם, והסיכון הוא כמובן לקבל 260 בקבוקים מהחבית שזה עתה רכשת, ולהישאר עם 230 הם בבית, שזה הפסד כספי ניכר, זה סכום משמעותי. וחשוב לי לומר שזה בהחלט משהו שמטרתו היא רווח, אני לא מתבייש בזה, זה מה שאני עושה. והאתגר עבורי היה למצוא חבית שהיא תהיה מיוחדת ומעניינת, וגם טעימה למנעד רחב של אנשים. גם מתחילים, גם מתקדמים, גם חובבי M&H מושבעים, וגם כאלה שלא כל כך אוהבים את המזקקה. וצריך לזכור שבאופן טבעי יש גם לא מעט חוויות בודדות של M&H בשוק המקומי, ולו בגלל שהם מזקקה מקומית, ויש להם את החוויות הבודדות שהם מוציאים בעצמם, את ה-Battle Your Own שלהם במרכז המבקרים, שמן הסתם מתחלף באופן תדיר, ויש עוד הרבה חוויות בודדות, לא יודע אם הרבה, אבל יש חוויות בודדות של M&H, שבוקבקו עבור או על ידי כל מיני אנשים ומוסדות, כמו נגיד חנויות או רשתות או אנשים פרטיים או מתחרים שלי או קולגות שלי, איך שלא תקראו לזה, אוקיי? אז עם כל הדבר הזה בראש, הדבר הראשון שאני עשיתי היה פגישה עם תומר גורן, ההד דיסטילר של המזקקה, שכבר היה פה בשני פרקים, גם הפרק על M&H וגם הפרק על NGK, שהוא לא מזמן קרה, ובפגישה הזו בעצם אפיינו ביחד מה אני רוצה מהחבית. באופן כללי למה אני מכוון, נגיד מבחינת גיל, מבחינת פרופיל טעמים וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו תומר מכיר היטב את הטעם שלי בוויסקי, זה כמובן מאוד מאוד עזר, ואחרי שעשינו את הפגישה הזו אז תיאמנו לנו זמן משותף במחסן שלהם, ואני חייב לשבח את תומר שהוא בא לדבר הזה ממש ממש מוכן ומדויק. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון. תומר רואה המון אנשים. יש לו לקוחות בכל העולם. וכולם רוצים כמובן משהו מיוחד ומעניין. אני לא שונה בזה. כן? כמו שברעיון עבודה, כולם טובים עם אנשים וכולם לומדים מהר. מעולם אף אחד לא התיישב ברעיון עבודה ואמר למעסיק הדידי שלו, "תשמע, אני לומד לאט ואני גרוע עם אנשים." אז כנראה שאף אחד מעולם לא התיישב מול תומר בפגישה או שלח לו מייל ואמר לו, "תקשיב, אני רוצה תחבית הכי, הכי, הכי רגילה ומשעממת שלך." זה לא קורה. אוקיי? ותומר יכולה לתת לי לטעום כמה חוויות שונות, וכנראה שהייתי מרוצה מזה, אבל האפיון שעשינו התבטא בזה שהייתה לו ביד רשימת חוויות שהיא מאוד מגוונת, אבל כולן עונות על האפיון הזה שעשינו. ואני ממש רוצה להגיד לו תודה על זה, זה לא מובן מאליו, זה כמובן בהחלט אומר שהוא מכיר היטב מה קורה לו במחסן, ואני מאוד מעריך את זה, זה לא מובן מאליו. אז בעצם מה שקרה זה שהסתובבנו שם במחסן, וטעמנו 11 חוויות שונות, אקס ברבן, אקס שרי מסוגים שונים, רום, יין אדום ועוד, ותשמעו, אני רוצה לומר לכם שכל החוויות האלה היו טעימות עד טעימות בשיגעון, זאת אומרת זה היה מנעד. לא טעמתי חווית אחת שאמרתי לעצמי, וואלה, הייתי מוותר על בקבוק מהדבר הזה, אני הייתי שמח שאני בקבוק מכל אחת מהן. היו 2 מה-11 האלה שהיו לי ממש ממש טעימות, והתלבטתי ביניהן מאוד. האחת היא בפיניש שרדונה של יקב קסטל, ואת חיבתי לחוויות יין לבן אני לא צריך להזכיר, והנה אני עושה את זה בכל זאת. והשנייה היא החווית שבחרתי, שזו חווית בת 5 שנים וחודשיים, שהאמת שהיו לה חיים די ארוכים, היא עברה די הרבה. זאת בעצם חווית אקס ברבן, שהיא עברה מארצות הברית לספייסייד, למזקקה, שאני לא יכול לומר מה היא ומה שמה, ובעצם בשנת 1999 נכנס סינגל מלט, נכנס ניומק של אותה מזקקת וויסקי סקוטית מהספייסייד לתוך החבית, והוא התיישן שם 18 שנים. והוא בוקבק כבלנדד מלט, כי בעצם זה טיספון, החבית הזאת בוקבקה על ידי מבקבק עצמאי, וזו מזקקה שלא מוכנה שיגידו את השם שלה, וגם לא יכתבו אותו על התווית של הבקבוק, אוקיי? משם היא המשיכה ל-M&H, ושם היא התמלה בתזקיק שלהם, תזקיק לא מאושן, בדצמבר 2018. עכשיו, זו הייתה החבית הראשונה שטעמנו מבין ה-11, לא סתם התחלנו איתה, וכמעט כל שאר החביות שטעמתי, חוץ מהפיני שרדונה הזאת, הייתה, אני עושה פה מרחאות באוויר, היא טובה, אבל לא טובה כמו הראשונה. כל פעם אמרתי את זה. אחלה חבית, יופי, טעים, לא כמו הראשונה, הראשונה הייתה יותר טעימה. היה לה ריח מתוק של בצק עוגיות ומשהו דבשי כמו דבש בהיר כזה, בחך וגוף מלא, והאמת שהחוזק היה פשוט מפלצתי, 68%, ממש ממש עוצמה, אפילו עוצמה גדולה מדי. ואחרי שסיימנו את הסיבוב, וידעתי שזאת החבית שאני רוצה, אז הלכנו אליה עוד פעם, והוצאנו עוד קצת נוזל, ואז טיפה שיחקנו אותו כזה, הוספנו טיפה מים, וטיפה יותר מים, ובגדול מים פשוט עשו לנוזל הזה ממש ממש טוב. אני לא אחד שלרוב מוסיף מים לוויסקי כשאני טועם אותו, אבל במקרה הזה זה פשוט עבד, וזה פשוט, הוא פשוט השתחרר. זה פשוט מה שקרה. וויסקי השתחרר והוא נתן מנעד של ניחוחות וטעמים שממש ממש מזכיר וויסקי של אותה מזקקת ספייסייד כמו שהוא עובד בחביות ברבן בגילאים די מבוגרים. וזאת מזקקה שאני מכיר די טוב וטעמתי כמה וכמה כאלה בשנתיים שלוש האחרונות במגוון גדול של חביות, גם בחביות אקס ברבן וגם בגילאים מבוגרים. אז אני החלטתי שלבקבק אותה בחוזק החבית זה פשוט לא יהיה נכון, כן? זאת אומרת, עם כל האהבה והרצון הטוב, מה שחשוב זה מה טעים, ולא שזה כן חוזק חבית או לא חוזק חבית. אוקיי? וזה המקום שאני גם רוצה לציין, שבכל הסיבוב הזה לא הייתי לבד כמובן, תומר נתן את דעתו על כל טעימה, והצטרפו אלינו ציון וג'וני, שהם שניים מהעובדים הוותיקים של המזקקה. ציון, אתם שמעתם אותו, מדבר גם בפרק על NGK, כי הוא חלק מהשלישייה הזאת. ובעצם גם הם טעמו וחוו דעה ומאוד מאוד עזרו לי גם להרגיש שלם עם הבחירה וגם עם הנושא הזה שבאמת צריך קצת לדלל את החבית. ובעצם הדבר הבא שקרה, שבוע אחרי זה נפגשנו לסשן דילול, פגישה שהמטרה שלה זה לבחור חוזק. ולצערי ציון היה קצת עסוק בהתחלה, אז הוא טעם רק חלק מהטסטים, אבל ישבתי שם עם תומר ועם ג'וני, ופשוט התחלנו לעבוד. טעמנו ב-68%, שזה חוזק החבית. מדללים קצת, טועמים ב-66.5. חזק מדי. מדללים עוד קצת, 64.5. חזק מדי, וככה המשכנו. 62.8, 59%, 57.7 ו-55. חיכינו קצת, נגיד איזה 10 דקות, 15 דקות ככה, ועוד פעם טעמנו אותם. דיברנו בינינו, ובעצם כולנו הסכמנו שהחוזקים הטובים ביותר היו ה-62.8 וה-59%, אז החלטנו לעשות עוד טסט ממש באמצע, 61.4%, וגם כאן טעמנו, חיכינו קצת, וטעמנו שוב, וזה פשוט היה בול, זה היה החוזק המושלם. אז ממש באותו רגע בגדול, אמרנו יאללה קדימה, החבית רוקנה, היא באותו יום כבר דוללה לחוזק הזה, היא ישבה ככה שלושה ימים אחרי הדילול ולפני הבקבוק עצמו קצת כדי להתאזן, ואני מציין ששמרתי לעצמי קצת נוזל בחוזק החבית בכל זאת לפני הדילול, וכשהעליתי את הבקבוק למחירה באתר ביום חמישי האחרון, אז כתבתי ש-80 הרוכשים הראשונים גם יקבלו סמפל של 30 מיליליטר בחוזק החבית שיוכלו להשוות בעצמם איך זה מרגיש. אוקיי, ולשמחתי הרבה, נכון לרגע הזה שבו אני מקליט, שזה יום שלישי בערב, השעה עכשיו, 10:50 בלילה, בערב, לא בלילה, לא צריך להגזים, אז הבקבוקים הללו, כל הבקבוקים שבעצם הוצמד להם סמפל, הם כבר נמכרו, עדיין יש בקבוקים באתר, ועכשיו למשהו חשוב מאוד, שזה השם של הבקבוק. וכשהתחלתי לעבוד על התווית עם המאיירת שלי, שקוראים לה קרין סטאר, וחפשו אותה באינסטגרם, כי היא עושה דברים מאוד מאוד יפים בלי שום קשר. היא זאת שעשתה את הגרגויל ואת החבית היפהפייה שנמצאת בלוגו שלי, שאם תתעמקו בפרטים שלה, אז אתם תבינו כמה שזאת עבודת איור ברמה מאוד גבוהה. אז בגדול, מה שרציתי לעשות זה פשוט להעלות את הבקבוק עם התווית הזאת, וזהו. ואז בא איש חכם מאוד, ששמו רביב, ואמר לי, אתה חייב שיהיה לזה שם. מה אם תעשה עוד חבית של M&H, שכמובן נמצאתי בראש, החבית השנייה שאני ממש אהבתי, עדיין שם, ואני ממש ממש מגרד לי בידיים גם לקחת אותה. אולי לא בקבק אותה עכשיו, אבל אני רוצה שהיא תהיה שלי. והוא ממש צדק, אז אני ממש רוצה להודות לך רביב מעל במה לא מאוד מכובדת זו, זה היה ממש ממש נכון. והדבר נוסף מעבר לזה שאם תהיה לי את החבית השנייה הזאת, בדיוק כמו שאמרתי בהתחלה, יש הרבה חביות של M&H וכל הכבוד להם על זה, וזאת החבית שלי והיא צריכה זהות. וכאן באה לעזרתי אשתי יעל, שכל מי שבא לסדנאות של CSFC מכיר אותה, והיא תמיד עוזרת לי בגדול כל מה שקורה בחוזק חבית, וישבנו וחשבנו וגענו למסקנה שמה שקרה עם חבית הקילחומן שלי לפני 3 שנים צריך לקרות שוב, וזה בפשטות כיף. אוקיי? אני חושב שרוב מי שמאזין לי לא מכיר את הסיפור הזה. אז אני לפני 3 שנים, בזמן הקורונה, רכשתי וביקבקתי חבית של קילחומן בפיניש קלבדוס, שהוא ברנדי תפוחים, ובזמן שהיא הייתה אמורה לצאת, עוד לפני שסגרתי את כל הנושא של התווית, קילחומן הוציאו מהדורה בשם אמבורך. אז אני אמרתי לעצמי, אמבורך? אין בעיה, גם אני יכול לקשקש בגלית. אתם אמבורך, אני תפוח. וזה היה השם של הבקבוק, מין הלצה כזאת על גלית, וככה מכירים אותו, כל מי שרכש ממנו בזמנו, או טעם אותו. אז לכן ובהתאם לניחוח המרכזי של החבית הזו, קראתי לה אוגיה, כמו שיש ארטבג אוגי דייל, אז זה אוגיה, אוקיי? השפה ההיברו גלית. והטסט הראשון שלה היה ממש בשבוע שעבר, ביום רביעי בערב, עשיתי סדנה על סוגי חביות, עם 8 סוגים של חביות, 8 טעימות, וכמעט כל המשתתפים בסדנה, שיש שם גם חבר'ה שאיתי כבר עשרות סדנאות, וגם חבר'ה שזה פעם ראשונה שהם בסדנה, כמעט כולם ממש ממש אהבו אותו בטעימה עיוורת, כמו שאני תמיד עושה, וזה היה כיף מאוד, ואני ממש ממש מחכה כבר לשמוע פידבקים מכל אלו שרכשו בקבוקים, מחר אני מתחיל לחלק את הבקבוקים הללו, ואם רכשתם בקבוק, כשתקבלו אותו, ותפתחו אותו, אז תשלחו לי וואטסאפ או תשלחו לי מייל, וספרו לי מה חשבתם לפני שחיכיתם, ואחרי שחיכיתם, ואולי הוספתם מים, וגם אם לא אהבתם זה בסדר, אוקיי? לא כולם חייבים לאהוב הכל, הכל טוב, כמובן שאני גם אשמח לקבל תמונות. אז זהו, זאת היא ההקדמה הארוכה מאוד של הפרק הזה, ונעבור לפינת החדשות. היום בפינת החדשות 8 אייטמים, ואני מתחיל עם אייטם שהיה עליו לא מעט דיבור בתעשייה, למרות שהוא כאילו משהו שהיה ידוע מראש. קומפס בוקס הוציאו הודעה רשמית שבראשון באפריל ג'ון גלייזר, המייסד של החברה, מי שהקים אותה בשנת 2000, יפרוש ממנה. החברה נרכשה לפני כמעט 2 שנים על ידי איזושהי קרן השקעות, והקרן הזו רכשה את כל החברה, כולל האחוזים שהיו ברשותה של חברת בקרדי מרטיני, נדמה לי שזה היה 30%, אני לא זוכר בוודאות. ובעצם מי שהולך להחליף את ג'ון גלייזר בתור הוויסקי מייקינג דיירקטור, או הסוג של, נקרא לזה, הדרך שבה הם רוצים לקרוא למאסטר בלנדר או מלט מאסטר, הוא ג'יימס סקסון, שהוא עובד בחברה משנת 2019, והוא התארח בפרק מספר 68. והוא כבר אחראי על לא מעט הוצאות של החברה בצורה רשמית, כמו למשל הפיט מונסטר ארקנה והאורצ'רד האוס והנוני מספר 3 ועוד ועוד ועוד. ואני אחל לו בהצלחה רבה, אני ממש שמח שתפסתי אותו לפני ההכרזה, כי יש מצב שאחריה זה היה נהיה קצת יותר מורכב, ובכל מקרה זה יהיה מעניין מאוד לראות אם ג'ון גלייזר יעשה משהו נוסף בתחום הוויסקי אחרי. אני מנחש שכנראה חלק מהסכם המחירה אוסר עליו להיות מעורב בתעשייה, לפחות אולי בחברות מתחרות לאיזשהו פרק זמן מסוים, אבל יכול להיות שנראה אותו עוד נגיד 3 שנים, פתאום חלק מצוות של מזקקה חדשה, או מייעץ למזקקות עולם חדש, או בבורד של איזה חברה כלשהי, אני לא יודע. הוא איש נעים ומרשים ומקסים, ואני לנצח אזכור לו את הביקור המדהים שהיה לי שם ב-2019. אז זהו, תודה רבה, בהצלחה לשניהם, ואני עובר הלאה לעוד הכרזה מרגשת, שקרתה ממש היום ביום שאני מקליט הפרק למיטב ידיעתי, מזקקת ארדנהו מהאי איילה, ששייכת למבקבק העצמאי הנטר לנג, תשיק בחודש מאי את הסינגל מלט שלה, לראשונה. המזקקה עובדת מנובמבר 2018, והיא מייצרת וויסקי מעושן, כנהוג באיילה, למיטב ידיעתי, באופן כללי ברמה של 40 PPM, ואני חושב שרבים מחכים לטעום את החומר הזה, גם בגלל מעורבותו של ג'י מקיואן, שהוא אקס בומר, ובעיקר היום מוכר כאקס ברוכלדי. הוא היה יועץ שלהם מרגע שהקימו אותה, יועץ גם בהקמה וגם בתפעול, ויכול להיות שהמעורבות שלו גם מניבה שם אולי איזה וויסקי שיוצר מסעורה מאושנת לרמה יותר גבוהה כמו אוקטומור, אני לא יודע. או לפחות אני לא זוכר בוודאות משהו כזה. אני מאוד מקווה שאנחנו נראה את הוויסקי שלהם בארץ, ונזכיר שסך הכל להנטר לנג יש יבואן ישראלי שקוראים לו דוק וויסקי, אתם מכירים אותו. בואו נעבור הלאה לאייטם מספר 3. התווית של מהדורת פסטיבל קמבלטאון 2024 של גלן סקושיה התפרסמה, והפעם וויסקי לא מאושן, בן 9, בפיניש פינו שרי ובחוזק של 56.2% אלכוהול. בפעם הקודמת שדיברתי על מהדורת פסטיבל 2023, קיוויתי שהיא תגיע לארץ, והיא אכן הגיעה, ובמחיר טוב. ודרך אגב, ביום שישי האחרון, בצ'יר, זו הייתה הסדנה החודשית שלי שם, בשישי בצהריים, והיא הייתה על גלן סקושיה. טעמנו את מהדורות פסטיבל 22 ו-23, שתיהן היו טובות, בעיניי 23 הייתה ממש טובה, בפיניש פורט לבן. אז אמרתי שאני מקווה, הפעם אני כבר אומר שאני בטוח, שאנחנו נראה גם את המהדורה הזו בארץ, כנראה לקראת סוף השנה, אני אעדכן אם וכאשר. ונעבור הלאה לאייטם מספר 4, שהוא קשור לתיירות וויסקי. דיאג'ו מדווחת על מספר המבקרים במזקקות ומרכזי המבקרים השונים שלה במהלך 2023. אני מתחיל מלמטה, שימו לב לזה. דרך אגב, אני מזכיר לפני שאני מתחיל שדיאג'ו השקיעו בזה הרבה מאוד כסף. כן, ב-2018 הם יצאו באיזושהי תוכנית השקעה, שגם התקציב הראשוני שלה עוד גדל, הם השקיעו במרכזי מבקרים במזקקות שונות, הוציאו 185 מיליון פאונד בסופו של דבר, כולל פתיחת מרכז מבקרים של ג'וני ווקר, שזה הברנד המוביל של דיאג'ו באדינבורו. הם גם לקחו חלק מהמזקקות והפכו אותן ל... הום אוף ג'וני ווקר בכל מיני אזורים, למשל גלן קינצ'י זה הבית של ג'וני ווקר בלולנד, נקרא לזה ככה. אז בכל אופן, תראו את המספרים, או יותר נכון, שימעו את המספרים של 2023, אוקיי? נתחיל עם דלוויני, שאירחה 55,000 מבקרים במהלך השנה. לגבולין, 57,000 מבקרים במהלך 2023. גלן אורד, עם 64,000 מבקרים. בלראטול עם 84,000 מבקרים, אובן 157,000 מבקרים, טליסקר 184,000 מבקרים, ואם זה נשמע לכם הרבה, שימו לב לזה, מרכז המבקרים של ג'וני ווקר באדינבורו קיבל לא פחות מ-359,000 מבקרים במהלך 2023. סך הכל דיאג'ו מדווחת על 1,130,000 איש שעברו בשלל מרכזי המבקרים שלה במהלך השנה, ואני מאמר בזהירות שיש סיכוי לא רע שמי שביקר במזקקה אחת של דיאג'ו, יש סיכוי לא רע שהוא גם ביקר בעוד מזקקה או שתיים של דיאג'ו, ומצד שני, הסיכוי שמישהו ביקר במרכז המבקרים של ג'וני ווקר ואז המשיך לאיזה מזקקה רחוקה, הוא כנראה קצת פחות גדול, ואם כן, אז בטח גלן קינצ'י או משהו קרוב כזה. אבל בכל אופן, מה שאני רוצה לומר זה שוויסקי ממשיך להיות מנוע כלכלי מאוד גדול בסקוטלנד, ב-UK, גם מעבר לנתונים הכלכליים של ייצוא שהבאתי בפרק הקודם, אוקיי? זאת אומרת, הנתונים של ייצוא לא כוללים את התיירות וויסקי הזו, ועל כל ההיבטים הנוספים שלה, ואתם גם יכולים לנחש שלפחות חלק מהמבקרים גם רכשו בקבוק, או איזה מרצ'נדייז באחת מהמזקקות. אנחנו גם רואים שיש יותר ויותר מהדורות דיסטילרי אונלי במזקקות האלה, וזה לא היה קיים, בטח לא בצורה כזאת נפוצה, לפני 5 שנים, בטח לא לפני 10 שנים. אז ביקור בבית של ג'וני ווקר הוא אטרקציה תיירותית, תרבותית, גם למישהו לא חובב וויסקי. זאת אומרת, סתם תייר, אמריקאי, סיני, לא יודע, מוזמביקי, זה לא משנה, שהוא מבקר באחת ממולדתיו של המשקה הזה, הוא הולך לבקר בבית של ג'וני ווקר, שזה מותג כנראה הכי מוכר מסקוטלנד. אז בעיניי זה נהדר, זה עושה שירות טוב לכל התעשייה, ומספיק שאחד מ-20-30 מבקרים מתחיל להתעניין בוויסקי בעקבות ביקור כזה, הצריכה ממשיכה לעלות, וזה טוב לכולנו. אני עובר הלאה לאייטם יוקרתי, מקלן, משיקה מהדורה בשם מקלן הורייזן, בשיתוף פעולה עם בנטלי, יצרנית רכבי היוקרה, שהשתף ביניהן החל כבר ב-2021, והמהדורה הנוכחית כוללת בקבוק אופקי, כאילו הבקבוק הזה הוא כביכול שוכב על הצד, עם אלמנטים סיבוביים בעיצוב שלו, קצת קשה להסביר את זה, אז אתם יכולים פשוט לעשות גוגל ולחפש מקלן הורייזן, והבקבוק הזה בעצם כולל 6 חומרים שונים, שזה איזושהי מחווה למה שמכונה The Six Pillars of McCallan. למקלן יש קטע כזה שהם בעצם יש להם 6 דברים שהם היסודות של המזקקה, לא יסודות פיזיים של ה... אסטייט שלהם, אלא בעצם נקרא לזה של הקראפט שלהם, של הייצור שלהם. אז בעצם הבקבוק עשוי מחמישה חומרים שונים, יש שם זכוכית, יש שם איתור אלומיניום, אריזה מאור ונחושת שהיא נחושת ממוחזרת, מדודי זיקוק של המזקקה שכנראה יצאו לפנסיה, והחומר החמישי זה מין עץ כזה שסוגר את האריזה, והחומר השישי הוא הוויסקי עצמו, שהוא בעצם וטינג של שש חביות שרי במילוי ראשון. עכשיו, ממש כמו עכשיו באייטם שלי, גם האייטם המקורי שפורסם, שהוא הרבה יותר ארוך מזה, בעצם מגיע לוויסקי עצמו ממש בסוף, וכמעט לא מוסר עליו פרטים, אוקיי? לא גיל, לא חוזק, לא מספר בקבוקים, הדבר היחיד שהם אומרים, זה כמובן המחיר, 40,000 פאונד לבקבוק, וזה בעצם נהיה אייטם מאוד מאוד ארוך, עם מעט מאוד מידע על וויסקי, והרבה מידע שהוא סוג של מידע שיווקי, מגניב יותר או פחות, אתם תחליטו. אוקיי, בעיניי זה די מגניב, אבל זה מין סימן נוסף לזה, שמקלן בעצם פשוט הפכו לסמל סטטוס, הם הרבה הרבה מעבר לוויסקי עצמו, ואני רוצה להזכיר שאני עם הצלחה לא מתווכח, אוקיי? וזאת הצלחה גדולה, אין ספק בזה בכלל. אני לא מזלזל במהלכים כאלה, בחיבור הזה עם בנטלי, הם בטח לא היחידים שעשו את זה, בואומור עשו את זה עם אסטון מרטין, וכו וכו, גלנפידיך עשו את זה עם כל מיני ברנדים אחרים, לא בתחום הרכב, אבל בתחומים אחרים, אבל מה שאני כן רוצה לומר, שלעניות דעתי, היה ראוי כן להוסיף עוד פרט או שניים על הנוזל עצמו, זה מרגיש שהנוזל הופך פחות ופחות רלוונטי, ובסוף אני חושב, אני מסתכל על זה מזווית של צרכן, מאוד מיודע כנראה, אבל לא ציני, אוקיי? בסוף מה שהביא את מקלן לאיפה שהם, עם כל הכבוד למהלכים שיווקיים, זה גם הנוזל עצמו. וזה נראה שהנוזל פשוט הולך להיות פחות ופחות רלוונטי, וכתוב רק חביות פרסט פיל שרי, לא אומרים איזה גודל, אם זה בת או אוגזד נגיד, לא אומרים אם זה אלון אירופאי או אמריקאי, אשכרה כתוב אוק קאסקס, באמת? זה חביות אלון בסקוטלנד? מה שנקרא no shit שרלוק? זהו, יאללה, אני ממשיך הלאה עם הדבר הזה, לאייטם נוסף, שהאמת שכבר היה מאוד מאוד נפוץ בהרבה מקומות, אבל אי אפשר שלא לומר את זה, כי לפודקאסט יש חיים משלו, ברוכלדי משיקה פורט שרלוט חדש, בן 18 שנה, הפורט שרלוט המבוגר ביותר שבוקבק לפחות כבקבוק רשמי של המזקקה, ובניגוד לברוכלדי 18 חדש, שדיברתי עליו בפרק הקודם, זה אינו קורנג' חדש, אלא מהדורה חד פעמית, או לפחות כרגע זו מהדורה חד פעמית, הנוזל מורכב מ... שני סוגים של חביות, 74% חביות ריפיל שרי, והשאר ריפיל יין צרפתי, יין אדום צרפתי, יש לומר, מבוקבק ב-54.3% אלכוהול, והמחיר לצרכן, 175 פאונד. לצערנו הרב, לא ניתן להזמין ממנו לארץ, כי אתר המזקקה הפסיק לשלוח לישראל כבר לפני כמה חודשים, אני לא חושב שאם... קשר למלחמה, נדמה לי שזה כבר קרה קודם, אבל אני נותן פה איזשהו הימור זהיר, שיכול להיות שהוא אפילו קצת רמז, נראה לי שהולך להזדמן לי לטעום מהבקבוק הזה, אולי אצל אחד השמות המוכרים לכם, משה ולינץ'. אוקיי, אני ממשיך הלאה לאייטם אירי. Irish Distillers, שהיא זרוע הוויסקי של פרנוריקר, הודיע על השקה נוספת בסדרת הספוטים השונים, שזאת סדרת הסינגל פוט סטיל שלהם, כמובן יחד עם רדברסט, והוא הגולד ספוט השני, והפעם מהדורה בת 13 שנים, ב-46% אלכוהול. הוויסקי התיישן בחביות ברבן ושרי, ועבר לפיניש של 16 חודשים, בחביות של יין אדום איטלקי מסוג ולפוליצ'לה קלאסיקו. ולפוליצ'לה זה אזור... בצפון מזרח איטליה שממנו מגיעים היינות המפורסמים אמרונה, רצ'וטו וריפאסו. אני מודה שזו בחירה קצת מוזרה בעיניי שהם לקחו חביות של ולפוליצ'לה של הקלאסיקו, עם כל הכבוד, כן, זה יכול להיות יין מאוד מאוד טעים, אבל זאת בחירה לא טריוויאלית, נגיד את זה ככה, אני לא חושב שהיא לא טובה, המחיר בטח כי לא טעמתי אותו, כן? המחיר לצרכן הוא 160 יורו, שזה בהחלט לא מעט לוויסקי בן 13 ב-46% אלכוהול, כן? בסדר, אני עובר לאייטם אחרון, שהוא אייטם מקומי ואישי, בתחילת חודש אפריל יגיע לארץ משלוח חדש של ריגרס סלקשן ורום ארטזאנו. אז האמת שמחר בערב, יום רביעי, כלומר ב-20 לחודש, אני, יש לי איזושהי סדנה פרטית, וכשאשוב ממנה אני אשלח מייל מפורט למיילינג ליסט שלי עם כל מה שמגיע. אם אתם עדיין לא במיילינג ליסט שלי, זה ממש ממש זמן נהדר להצטרף, תיכנסו לאתר, יש צור קשר, פשוט תשלחו לי את הפרטים שלכם ותיכנסו למיילינג ליסט. אז מה יש לנו במשלוח? קודם כל, 4 בקבוקים שכבר עזלו מהמשלוח הקודם ואנשים אהבו, הייתה דרישה נוספת, לשמחתי גם היה אפשר להביא עוד, כי לרוב נגמר, זאת אומרת נגמר אצל ויינריגר. אז בן נביס מאושן בן 7 בברבן, בן נביס אולורוסו בן 9, טומטין פיניש וירג'ין אוק, פיניש ארוך, וקרגל אחי בן 15, האמת כמעט 16, בפיניש פורט ארוך מאוד, אז הם שווים אליי. ובנוסף לזה, עוד 5 בקבוקים שמגיעים בפעם הראשונה, הם ממש ממש בוקבקו עכשיו במהלך פברואר. יש לנו ארדמור בן 12 בחבית אקס ברבן, האמת כמעט בן 13, ובחוזק נאה, 59.8% אלכוהול. גלן פארקלס בן 10, תחת השם איגל אוף ספיי, בחבית ברבן, שזה משהו שאנחנו לא רואים הרבה, פארקלסים בברבן. מקדף בן 12 בפיניש אמרונה, אני מציין שזה לא המקדף אמרונה שכבר היה, הוא היה בן 10, זה בן 12 עם פיניש יותר ארוך, וסטוישה בן 9 בפיניש הוא מרטזנו, זה מגניב, וגולת הכותרת, אולטמור בן 26 שנה, חבית אקס ברבן, ואת החביות המבוגרות הללו, ריגר סלקשן, מבקבקים בבקבוקי 700 מיליליטר יפים, עם איזה קופסת עץ כזאת, ולא בבקבוקי ה-500 מיליליטר הרגילים שלהם. אני לשמחתי טעמתי כמה כאלה אצלם, וגם רכשתי גלן רוטס בן 33 ו-50 שבועות, כן? עוד 15 יום הוא היה בן 34. אז ככה הם מבקבקים אותם. וזהו, אם יש בקבוק מכל אלו שאתם רוצים, אז הם בקרוב יעלו לאתר, ואם אתם רוצים לשריין אחד מראש, פשוט דברו איתי ונעשה את זה בכיף, כי וויסקי זה כיף. ואייטם נוסף, אייטם מספר 9, למרות שאמרתי שיהיו 8 אייטמים ורק אחד מקומי, אז זה אייטם שפתאום נזכרתי בו במהלך ההקלטה של הפרק. במהלך חודש מרץ, M&H עשו שיתוף פעולה עם החבר'ה הנהדרים של השנית והלאוטר. שנית ולאוטר, מי שלא מכיר, אז קודם כל תתביישו לכם. דבר שני, כל חובב בירה חייב להגיע, או כל חובבת בירה חייבת להגיע לשנית ואו ללאוטר. שנית ברחוב הארבעה, והלאוטר קרוב לבלומפילד, אני לא זוכר מהכתובת המדויקת. בכל אופן, יש להם שיתוף פעולה החודש עם M&H. זה כלל כמה סדנאות בכמה נושאים, וגם כלל כל מיני דברים כמו בירות מחוזקות. אני מודה שאני כבר לא זוכר את הפרטים, אבל שאוט-אוט למאזין אדם שעובד בשנית, והבטחתי לו שאני אספר על הדבר הזה, אז הנה אני מספר. אז יש עדיין סדנת אייפקס ב-26 לשלישי בלאוטר למיטב הבנתי, ועל הדרך אני יכול לספר לכם ש-M&H גם משיקים Art and Craft חדש בחוויות יין קינוח איטלקי רצ'וטו, שזה בעיניי הרבה יותר מרגש מהגולד ספוט בחוויות האלה של הוולפודי של הקלאסיקו, וגם שם יש סדנה ב-28 לחודש עם ה-Art and Craft החדשים. לצערי הרב, בשני התאריכים הללו, לי יש דברים שלי שאני לא יכול להגיע אליהם, אבל אני בהחלט מתכוון לתום את הארט אנד קראפט האלה. אז הנה לכם עוד אייטם מקומי של מי שמחפש סדנאות נוספות. וזהו, אדם, תודה רבה שהזכרת לי לדבר על זה. יאללה, בואו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני רוצה לספר את סיפורה של מזקקה שנסגרה לפני כמעט 100 שנים, 95 שנים, אבל קיבלה חיים חדשים בשנת 2006 בדמות ליין של מזקקה אחרת, והיא גם הופיעה כאייטם בפינת החדשות. מכיוון שמדובר פה על בדיוק 100 שנות היסטוריה, ואין הרבה מאוד מידע, אז זאת לא תהיה פינה ארוכה, אבל בעיניי בהחלט מעניינת, ואני אשמח, אם וכאשר הפרק הזה יעלה לעמוד הפייסבוק שלי, אז תגיבו לי וספרו מה דעתכם על הפינה, ואם יעניין אתכם לשמוע על מזקקות סגורות נוספות, אולי אני אעשה עוד כאלה. אז את הסיפור שלנו אנחנו מתחילים בשנת 1828 באי איילה, כאשר אציל סקוטי בשם וולטר פרדריק קמבל, מקים או בונה כפר כ-3 קילומטרים דרומית לאיפה שברוכלדי נמצאת היום, כשהמטרה היא בגדול מטרה כלכלית, לייצר עוד תעסוקה, תנובה מהאדמות שלו, חקלאות, דייג וכן הלאה וכן הלאה. לכפר הזה הוא קורא על שם אמא שלו, שרלוט, והכפר הזה נקרא פורט שרלוט. שנה לאחר מכן נבנית מזקקת וויסקי בכפר על ידי קולין קמבל, ואני עושה פה איזושהי הערת אגב, שימו לב שלשני החבר'ה האלה, מי שהקים את הכפר ומי שהקים את המזקקה, שם המשפחה שלהם הוא קמבל, כמו לארצ'יבלד קמבל שהקים את ג'ורה ב-1810. השם הזה מופיע גם בקמבל של קמבל טאון, והקלן הזה, קלן קמבל, הוא הקרדשיאנס של האזור הזה, הוא מופיע הרבה מאוד פעמים. מי שמכיר את הסיפור מאחורי ג'ורה פרופסי, אז יודע שמי שהתחיל את חייו בתור הקרדשיאנס, סיים את חייו יותר דומה לבוזגלוס בסרטון מסוים שהתפרסם לא מזמן, ואני לא רוצה להיכנס לזה כדי לא להלעיז, אבל זה מה שזה. חזרה למזקקה. אז קולין קמבל מקים את המזקקה, שגם לה קוראים פורט שרלוט, והוא החזיק בה פרק זמן מרשים מאוד. 2 בלבד. והמזקקה הזו נכנסה לתקופה של חוסר יציבות ועברה 5 או 6 ידיים עד 1855. ולמיטב זיכרוני, זה דבר מאוד מאוד חריג שמזקקה עוברת ידיים מאוד מהר, פעם אחת או פעמיים זה יש, אבל כל כך הרבה ידיים על ההתחלה, זה דבר שלא קורה הרבה. ורק אז, 1855, היא הגיעה לבעלים הכי יציב שהיה לה, שקוראים לו ג'ון בל שריף, או ג'ון בי שריף. אז ג'ון שריף הפעיל את המזקקה עד 1895, ואז היא המשיכה לפעול תחת מין חברה בעם שנקראת ג'יי בי שריף ושות, כלומר, היה לה קשר לג'ון בל מן הסתם, ולחברה הזו היו גם אחזקות או אחוזים לפחות בשתי מזקקות נוספות. בואומור באיילה, ומזקקה בשם לוך הד בקמבלטאון, שאולי זכורה לכם מפרק 28 עם דיוויד לינד, הוא סיפר סיפור חצי מצחיק, חצי עצוב, על חבית של לוך הד שפשוט נשפחה לרחוב, והחברה הזו המשיכה להחזיק במזקקה עד 1920. ואז המזקקה נמכרה לחברה בשם בן מור, שהיא הייתה בעלים של מזקקת קמבלטאון בשם בן מור, ובעצם מ-1920 עד 1929, בן מור הספיקה לעשות עוד שני דברים. אחד, היא רכשה את מזקקת דלס דו בספייסייד, ושתיים, היא הוציאה בלנד בשם בן מור, שהורכב מהנוזל של 3 המזקקות גם יחד, דלס דו, בן מור ופורט שרלוט. שנות ה-20 היו שנים מאוד מאתגרות בתעשיית הוויסקי בכלל ובקמבלטאון בפרט, בעיקר בגלל תקופת היובש, אבל לא רק. ובעצם ב-1929, כמו מזקקות נוספות, בן מור נכנעה למשבר ונרכשה על ידי מי שתמיד היה שם בשביל לאסוף את הסחורה, DCL. ובעצם מתוך 3 המזקקות שהיו תחת החברה שנקראת בן מור, DCL המשיכה להפעיל רק את דלס דו. עשה את זה עד 1983. את 2 המזקקות הנוספות, פורט שרלוט ובן מור, היא סגרה. אני כן רוצה לציין ששתיהן נשארו בחיים כברנדים. בן מור נשאר כבלנדד סקוט של דיאג'ו עד היום, הוא משווק במזרח אסיה, מאוד מצליח בפיליפינים ובתאילנד, אם אני זוכר נכון, כן? ופורט שרלוט, כמובן שאנחנו יודעים איך היא חיה. עכשיו, לאחר שסיימתי את מהלך העניינים ההיסטורי, אני רוצה להוסיף עוד 3 תוספות קטנות. תוספת ראשונה, שמה של המזקקה. מתישהו, כנראה בשנים 1852 עד 55, המזקקה נקראה רינס לתקופה קצרה. בנוסף לזה, כנראה בתקופת בעלותו של ג'ון שריף, אולי גם לפני כן, אבל בוודאות אז, ממש ראיתי תמונה עם שלט עם השם הזה, השם של המזקקה שונה מפורט שרלוט ללוחינדל. וכך היא נקראה עד שהיא נסגרה. כלומר, קודם אמרתי שפורט שרלוט נסגרה ב-1929, למעשה... לוחינדל נסגרה ב-1929, ושלושת השמות הללו קיבלו חיים בברוכלדי. כי בעצם שלושתם שמות של וריאנטים מאושנים, פורט שרלוט הוא זה שמיוצר קבוע, ורינס ולוחינדל יוצרו מעט, דיברתי על זה כבר בעבר. ובעצם למורי מקדייוויד, זו נקודה שנייה, המבקבק עצמאי שרכש את ברוכלדי בשנת 2000, הייתה להם תוכנית לפתוח את פורט שרלוט כמזקקה בפני עצמה שוב, והדבר הזה נדחה משנה לשנה, ובסופו של דבר זה פשוט לא קרה, ופורט שרלוט הפך להיות השם של הליין המאושן הקבוע של ברוכלדי, בליין של ה-40 PPM, רינס ולוחינדל 30 ו-50 PPM בהתאמה, ומהרינס כמובן יש מעט מאוד חומר שבוקבק, ולוחינדל למיטב ידיעתי איפשהו בין 200 ל-250 חביות, 2007 עד 2010, ובעצם הסוף של הנקודה השנייה זה שכל מה שנשאר מהתוכנית הזאת לפתוח מחדש את פורט שרלוט, זה רק המחסנים של מזקקת פורט שרלוט המקורית שמשמשים את ברוכלדי לאחסון חביות. והדבר השלישי, שבעיניי בתור חובב היסטוריה גדול, הכי מעניין, ב-1885 ביקר במזקקה, או יותר נכון ביקר בכלל באיילה, אלפרד ברנארד, שהוא כרוניקאי וויסקי, והוא תעד מזקקות שונות באיילה. והוא מתאר את מזקקת אז לוחינדל, כמזקקה שיש לה 8 מיכלי ציסה, זה כנראה לו וושבקס ענקים כמו היום, אבל יש לה 8 מיכלי ציסה, ויש לה 3 דודי זיקוק, שהוא מתאר שהם בעצם מופעלים על ידי אש פתוחה, כנהוג אז, יש לה מלטינג פלור, הוא מתאר את שריפת הכבול, והוא טוען שהמזקקה מייצרת 480 אלף ליטר בשנה. לשם השוואה, שני נתונים נוספים של ייצור שהוא מציין בכרוניקה הזו שלו, הוא מדבר על זה שארדבג מייצרת כמעט מיליון ליטר בשנה, להזכיר שארדבג במשך תקופה הייתה המזקקה הגדולה באיילה, וגם של הגבולין השכנה, שכנה של ארדבג, כן, יותר קובע ארדבג מאשר לפורט שרלוט, לגבולין מייצרת כ-280 אלף ליטר. אז המסקנה בעיניי של לוחינדל של אותה התקופה הייתה מזקקה שהיא לא רק מזקקה פעילה ואיזה מין קוריוז היסטורי, היא גם לא הייתה מזקקה קטנה, היא הייתה מזקקה פעילה וגדולה. אז זהו, זו הייתה פינת ההיסטוריה הקצרה על פורט שרלוט שהפכה ללוחינדל, ואולי הייתה רינס באמצע, ובואו נעבור לפינת עומף תואם. היום בפינת עומף תואם 3 טעימות. סקוטי נגיש ומוצלח, סקוטי לא נגיש, ולא בגלל המחיר שלו, אלא בגלל שהוא ממש ממש וויסקי עקשן, ואמריקאי נגיש מאוד וגם טעים מאוד. ואני מתחיל עם טעימה מספר 1, תעודת זהות. דלמור 12 שנה, שרי קסק סלקט. היילנד סינגל מלט, 43% אלכוהול, מהדורה שיצא בשנת 2020, שהיא בעצם נבדלת מהדלמור 12 שנה הרגיל בשני דברים. ראשית החוזק, 43% ולא 40%. שנית, פיניש. שניהם מתחילים בחוויות אקס ברבן, אבל בניגוד ל-12 הרגיל שפשוט עובר לפיניש בשרי אולורוסו, כאן יש פיניש באולורוסו ובפי-אקס, שהם חוויות מאלון אמריקאי וגם על אלון אירופאי. זאת אומרת, יש פה איזשהו פיניש שהוא יותר מורכב ורחב. מחיר לצרכן, בין 400 ל-450 שקלים. טעימה ראשונה. האף מתקתק, עדין, עם פירות אדומים. יש כאן שזיף, יש כאן פירות יער, ויש כאן עוד משהו חמים כזה, מעט מטובל, שהוא עכשיו בשלב הרמז במזיגה הראשונה, אז אני עוד לא מצליח להבין מה זה. אולי זה ציפורן, אני לא בטוח. ויש פה גם איזה מין רמיזה לחמצמצות של פרי אדום, אבל זה ממש ממש ברקע, אז יכול להיות שאני סתם מדמיין את זה, ופשוט רוצה שזה יהיה שם, כי אני מחבב את הנוט הזה. בכל אופן, האף הוא מאוד מתון, והוא מאוד מאוד נעים. בחך הוא הרבה יותר נוכח, ומאוד טעים. חוויות השרי מדברות פה, ואני אוהב את מה שהן אומרות. פירות אדומים, קצת סוכר חום, שוקולד, וברגע שהוא מרגיש כאילו זה הולך להיות מתוק מדי, הוא פשוט עושה בחלל הפה טוויסט לכיוון אחר. הוא פתאום נהיה מטובל, קצת יבש, נגיע קלה מאוד של חמצמצות כמו שקיוויתי, וגם מעט מעט מרירות שקצת מזכירה קליפת תפוז ממרירות הדרית כזאת, וכל הסיפור הזה מאוד מאזן את הוויסקי. כמעט מתוק, אבל לא. הסיומת די ארוכה, אבל מאוד מהר הופכת לעדינה ומאוד מאוד ברמיזה, טיפה טיפה מרירה, והיא משהו ממש קצת 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 אדמתי כזה. זה טיפה מזכיר לי את הטעם שנשאר בפה אחרי שמעשנים סיגר, אבל הרבה זמן אחרי שסיימת לשן את הסיגר. זה מאוד טעים, וכמה זה טעים, הכמות שמזגתי לעצמי עבור הטעימה כולה, כולל הטעימה לאחר ההמתנה, פשוט לא הספיקה, פשוט סיימתי את הוויסקי, והייתי צריך למזוג לעצמי עוד ולחכות. אני, שהלב שלכם לא יישבר, אני יודע, אני עושה את זה בשבילכם, אל תרחמו עליי. אחרי 20 דקות, האף התפתח ממש. כמה כיף וכמה אושר והכל באלגנטיות. הפרי האדום הלך אחורה, עכשיו יש כאן מין שילוב של אגוזים וקצת קפה ומעט קקאו וקינמון שזזו קדימה. תשמעו, אפשר להסניף את הדבר הזה שעות. בחך הוא פחות מתוק עכשיו, השוקולד זז קדימה והוא גם יותר שוקולד מריר, הוא קצת יותר חם, והאמת הוא מרגיש קצת פחות מורכב מאשר במזיגה הראשונה. הנגיעה הקלה של החמיצות נעלמה, המרירות טיפה התגברה, הוא עדיין טעים מאוד, אבל העדפתי אותו במזיגה הראשונה. שורה תחתונה, תשמעו, זה פשוט וויסקי עשוי טוב. פשוט עשו אותו טוב. Ticks all the boxes. אם החוויה שאתם מחפשים זה וויסקי בשרי באזור החוזק הזה, אני כנראה משתמש במילה הזאת פעם ראשונה, אבל זה פשוט וויסקי שתי. אני מתכוון לזה בצורה טובה. הוא טעים, הוא נעים, הוא מאוזן, הוא לא מאמיס, הוא לא מפריע, הוא לא עוצר אותך, הוא לא מכריח אותך להתייחס אליו. את פשוט שותה ונהנה, אוקיי? אז אלא אם כמובן רוצים לעצור ולהתייחס אליו, אוקיי? אז אני, הקטן שמעולם לא ייצר וויסקי, חושב לעניות דעתי, שזאת עבודת חוויות ברמה מאוד גבוהה. זה פשוט מוצר טוב. האם הוא VFM טוב? אני מעריך של 90% מהמאזינים ומהמאזינות שלי, הוא ממש לא VFM טוב. ושרובכם תמצאו ב-400 שקלים איזו חוויה שיותר תרגש אתכם. אבל למי שמוציא סכומים כאלה על בקבוקים בסגנון הזה, תשמעו, זה פשוט מוצר מעולה. זה מה שזה. אני עובר על הלטימה מספר 2. תעודת זהות, אברפלדי, היילנד סינגל מלט, חווית בודדה בת 12 של המבקבק גורדון מקפייל מסדרת קונוסורס צ'ויס, ספיריטואל הום, בטש מספר 9 של ספיריטואל הום, אני מודה שאני לא מספיק בקי בסדרה הזאת. זאת חווית שרי הוגזד, הנוזל זוקק ב-2009 ובוקבק ב-2021, כאמור בגיל 12 שנה, ובחוזק החווית 56.4% אלכוהול, סך הכל 337 בקבוקים, מחיר לצרכן, מצאתי אותו רק באתר אחד, עברו כבר כמעט 3 שנים מאז שהוא יצא, 75 פאונד. זה כנראה אומר שכדי להביא אותו לארץ צריכו כמובן להוסיף עוד איזה 30-35%, אבל זה מה שראיתי. טעימה ראשונה, האף סגור מאוד. החוזק ממש ניכר, אני חושב שהייתי מנחש שהוא יותר מ-58-59%, והיה פה איזה מין נגיעה של משהו של קצת מזכיר מי ורדים, אבל לא באמת משהו ליד כזה, משהו מהעולמות של פרי אדום, אבל זהו, האף ממש ממש סגור. בחך, הגוף מלא, וגם כן מאוד סגור. כלומר, מרגישים שזאת חווית שרי אולורוסו, אפילו הייתי אומר מהסוג המעט מתקתק, אבל זהו. עכשיו, בגלל שהוא היה כל כך סגור, אז במקום לחכות 20 דקות, חיכיתי 15 דקות, כי הייתה לי תחושה שאחרי זה יהיה עוד איזה קיצר, אני פה לדייט ארוך מה שנקרא, ובעצם אחרי 15 דקות חזרתי אליו, תשמעו, אף פשוט לא זז, הוא לא השתנה בכלל, זה מאוד הפתיע אותי, בפה הוא כן התחיל לזוז, אשר היא קצת יותר מורגש, אבל לא לכיוון שחשבתי, הוא דווקא לקח פנייה לא לכיוון המתוק, אלא לכיוון היותר יבש חמצמץ, שמזכיר לי תמיד קצת בלסמי, עדיין מאוד מאוד סגור, מנעד הטעמים היה מאוד צר, ואני החלטתי לחכות עוד 15 דקות בשולי הדברים. כן היה פה משהו בטעימה הזו, שאשר ילך לכיוון היותר יבש חמצמץ, שהוא קצת הזכיר לי את הבנביס אולורוסו של ריגר סלקשן, שדיברתי עליו בפינת החדשות, משהו בסגנון הזה, אבל שוב פעם, סגור מאוד. עוד 15 דקות עברו, כלומר אני כבר חצי שעה בדייט הזה, ואף פשוט מסרב להיפתח. אני לא קיבלתי עקשנות כזאת מוויסקי, בטח וויסקי בן 12 בכזה חוזק, זה לא 68%, כן? הוא לא מאוד מאוד מסתיר, זה פחות מ-60%. אני לא זוכר דבר כזה. וגם בחך, הוא פשוט לא זז, הוא נשאר מה שהוא, אינטנסיבי וצר. ואני אומר לכם, הלוואי עליי להיות כזה רזה. ושיהיה ברור, זה טעים. פשוט ברור לי שזה טפח מאוד קטן עם מה שיש לנוזל הזה להציע. אז הלכתי על כל הקופה והוספתי מים ולא מעט וחיכיתי עוד 5 דקות. עם מים האף קצת נרגע, הפך מבוסם, מעט מטובל, ושוב חזר אליו הקטע הזה של פרי אדום סטייל שזיף פוגש מי ורדים. אף מאוד מאוד נעים, אני מניח שהוא יכול לזוז עוד בכיוון הזה אם הייתי נותן לו עוד זמן. בכך הוא נשאר סמיך והתחושה הקוהלית עדיין הייתה עוצמתית. והמים הוציאו ממנו קצת יותר טעמי שרי, ובניגוד לאף שחזר טיפה למתיקות, בפה זה נשאר חמצמץ יבש, קצת ייני כזה, סיומת חמה ומטובלת, ובגדול אני מודה שפה כבר הדרמה הזה קצת התחיל לעייף אותי. אוקיי? מה שנקרא, אני כבר איזה 35-40 דקות לתוך הדרם, ועוד יש יום לעשות. אוקיי? שורה תחתונה, חומר אינטנסיבי, מוצלח, שמצריך סבלנות, ובעיניי, במחיר הזה של 75 פאונד, הוא גם תמורה ממש ממש טובה למחיר. נעבור על הטעימה מספר 3. תעודת זהות, Woodford Reserve, Woodford Reserve, קנטקי סטרייט ברבן, 43.2% אלכוהול, ואתם מוזמנים לחזור לפינת ההיסטוריה של פרק 57, בשביל להיזכר בסיפור מאחורי הברנד הזה. אני אזכיר שהנוזל כאן מורכב למעשה מחומר של שתי מזקקות. מזקקת וודפורד שמזקקת בזיקוק דודי משולש, ומזקקת בראון פורמן, שזה גם השם של החברה שהיא הבעלים של הברנד הזה, ושל שתי המזקקות, שמייצרת ברבן קלאסי בזיקוק רציף. המשביל הוא 72% תירס, 18% שיפון ו10% שעורה, כלומר זה מה שמכונה High Rye Content Bourbon, ברבן עם יחסית הרבה ראי במשביל. המחיר לצרכן אמור להיות סביב 220 שקלים, אבל אפשר למצוא אותו היום במבצעים, אפילו ב-200 שקלים לבקבוק של ליטר. וזה, כפי שעוד מעט תשמעו, ממש דיל מוצלח בעיניי. טעימה ראשונה. האף דבשי, מטובל, עם דגש על אגוז מוסקט בתבלינים האלה, הוא ממש ממש מוביל את הטיבול, ויש גם איזה מין נוט של עץ, שהוא ממש נוט של עץ, אוקיי? ממש מריח כמו כאילו להצמיד את האף לחתיכה של עץ, לסטייב. והדבר שהכי בולט כאן, בעיניי, הוא האיזון. כלומר, המתיקות היא לא המרכז ולא מובילה, שזה משהו שקורה בלא מעט ברבנים, בטח בתג המחיר הזה, לפחות בישראל. אני לא מדבר על ארצות הברית, שהיא שוק ברבן מאוד מאוד שונה, ומאוד מאוד נגיש. המתיקות פה היא עוד אלמנט במנעד, אוקיי? אז מהניסיון שלי, שוב פעם, עם ברבנים בתג המחיר הזה בישראל, זה די חריג, הם לרוב מובלים על ידי המתיקות. בכך, הוא מאוד תואם לאף, עם השילוש הזה של מתוק תבלין עץ. יש פה גם איזה נגיעה של מרירות עצית, שהיא נגיעה ממש ממש עדינה ונעימה. יש פה הרבה תבלינים, אבל גם זה בעדינות. כלומר, אני מרגיש ממש מנעד גדול של טעמים ותבלינים, בכל חלל הפה ועל הלשון, אבל זה לא אינטנסיבי. הכל מאוזן. הסיומת עדינה, ארוכה, וגם בה מורגש בעיקר אגוז מוסקט. אני בתור בן אדם שאוהב את הטעם הזה, זה אחלה מבחינתי. טעימה ראשונה, מוצלחת ביותר. אחרי 20 דקות, האף לא השתנה הרבה, נשאר מאוזן, כמו שהוא היה, אבל נוסף לו איזה משהו עם איזה מין קריצה לאדמתיות. לא בדיוק אדמתיות, משהו שמזכיר עלים יבשים, או אולי משהו שקצת דומה לטבק. בכך, הוא קיבל מעט חמיצות, וגם חום, שבעיקר מורגש במרכז הלשון. כאילו, יש איזה נקודה, ממש באמצע הלשון, שהוא פשוט עובד עליה יותר. עדיין עם כל התוספות, שם המשחק הוא עדיין איזון. ואני עדפתי אותו בטעימה השנייה, בעיקר בזכות האלמנט האדמתי הזה באף, בשתיהן הוא היה אחלה. שורה תחתונה, ברבן נהדר, בעיניי, אחד הברבנים בשוק הישראלי, שהכי ידברו לחובבי סינגל מלט, ולדעתי במחירי המבצעים שאני ראיתי בשני אתרים שונים, נכון לזמן עליית הפרק, ליטר ב-200 שקלים, זה VFM ברמה גבוהה. אז זהו, חברות וחברים, זה היה פרק מספר 80 הארוך של חוזק חבית, שהוא פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. תודה רבה, ביי ביי.